كول داويد كول هامت هتصدق فيها شلوم مش الدير التخنيوتاف من طهران مش خمش عسريف وعسريم لخمش عسريف وخمشيم لفيها شعون همكومي أخت عسريف وخمشيم لشتم عسريف بعسريم لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجلكة صار 19 متريم 15 متايم 40 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهرانو متخيليم تشدورينو لهيوم شيني أسريم بإخاد بفبروار 2022 ونجيش لخم التوخنيت الشوائد شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב. הכינוי חוק הפייסבוק שדבק בטיוטת החוק למניעת הסתה ברשתות החברתיות הוא כינוי מטעה ומסוכן שמסתיר בעיות יסוד בחוק שאישרה ועדת השרים לחקיקה לקריאה ראשונה. ראשית, מדובר בחוק המאפשר לשופט מחוזי להסיר פרסומים לא רק מפייסבוק וגם לא מרשתות חברתיות בכלל כשמו הרשמי, אלא מכל אתר ברשת. שנית, החוק כולל מעבר למבחן הפלילי גם שיקולים עמומים הנוגעים לפגיעה אפשרית בביטחונו של אדם, בביטחון הציבור ובביטחון של ישראל. אלה מושגים רחבים הנתונים לפרשנות לעתים קרובות פוליטית, וכבר הוכח בכל הנוגע לצנזורה הצבאית ולצווה איסור פרסום, שלמרות מבחני הוודאות הקרובה שקבע בגץ, השופטים נוטים ברובם המכריע של המקרים לאשר בקשות מסוג זה כמעט אוטומטית במעמד צד אחד, אוך שהראיות חסויות כפי שמבקש גם החוק הזה לאפשר. שלישית, החוק החדש גורר לזירה זו גם את ספקיות האינטרנט שעשויות להידרש לחסום בישראל תכנים שאתרים לא יסכימו להסיר. ענקיות הטכנולוגיה ובהן פייסבוק אכן מציבות אתגרים חברתיים ופוליטיים משמעותיים לדמוקרטיה בעידן הדיגיטלי, אולם כבר היום יש אפשרות לתבוע בגין דיבה או הסתה והיבטים פליליים אחרים בפרסומים כולל ברשת. מאזינים יקרים, החוק המוצע הוא מרחיק לכת ודרקוני בהשלכותיו על חופש הביטוי. הוא מעניק לרשויות כלים חסרי תקדים ובלתי מידתיים לצנזורה שלטונית. במדינות רבות בעולם כיום חוקים דומים שהתיימרו במקור לפקח על הרשתות החברתיות משמשים כעת בפועל לרדיפת עיתונאים וארגוני זכויות האדם. החוק הישראלי אפשר הסרה וחסימה של תכנים באתרי עיתונות, פרקטיקה שהייתה צריכה לעבור מהעולם עם פקודת העיתונות המנדטורית. טיוטת החוק שמקדם שר המשפטים גדעון סער איננה חדשה. היא כבר קודמה בתקופת בנימין נתניהו שהחליט לבסוף לחסום אותה לאור השימוש הגובר שעשה ברשתות החברתיות לצרכים פוליטיים אישיים. ואולם החלוקה המכנאית שנוצרה סביב החוק רק בגלל עמדתו של נתניהו כלפיו היא צרה ומסוכנת ומונעת התבוננות מפוקחת על פרטיו שישפיעו על עתיד חופש הביטוי לדורות. כדי למזער את הפגיעה יש לצמצם משמעותית את תחולת הצעת החוק גם לגבי האתרים שעליהם יחול וגם לגבי סוגי העבירות ולמנוע דיונים במעמד צד אחד תוך הסתרת הראיות. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי המרי היום שני אל קטר. הביקור בא לאחר הזמנה רשמית של הנסיך הקטרי שהוגשה על ידי שר החוץ הקטרי שביקר באיראן ב-27 בינואר. השגריר של איראן בדוחה כתב בחשבון הטוויטר שלו כי בנוסף לפגישות דו צדדיות, הנסי והמשלחת המלווה ישתתפו בפסגת המדינות המייצאות גז GECF שמתקיימת בקטר. זהו הביקור הראשון של הנשיא ראיסי למדינה ערבית. הביקור יאריך עד היום האחרון של הפסגה. איראן וקטר הן המדינה השנית והשלישית בעלות מאגר הגז הגדול אחרי רוסיה. הנשיא ראיסי אמר לפני המראתו בטהרן כי הביקור בא לפי הזמנה של הנסיך מר תמים בן חמד ונועד לשתי מטרות: בדיקת היחסים הדו צדדיים בין איראן לבין המדינה הידידה קטר והשתתפות בפסגת מדינות המייצאות גז בעולם. 250 חברים במועצת השורה האסלאמית אישרו הצהרה מיועדת לנשיא הרפובליקה באה נאמר כי האינטרסים של העם האיראני הם קו אדום ואסור לממשלה להתחייב בהסכם עם מפירי האמנות בלי לקבל את הערבויות הנדרשות. ההצהרה הדגישה כי המסע ומתן בווינה לביטול האמברגו הלא צודק על העם האיראני הגיע לנקודה מכרעת תוך ציון לדיפלומטיה האפקטיבית והמפוארת של הממשלה באיראן וחברי צוות המסע ומתן. בהצהרה נקבעו הנקודות הבאות: אחת, ממשלת ארצות הברית ומדינות הטרויקה האירופית הוכיחו במהלך 8 השנים האחרונות שאינן מקיימות שום הבטחה ומשתמשות בכל אמצעי לפגוע באינטרסים של העם האיראני, כאשר נקטו צעד בלתי חוקי והטילו אמברגו על העם האיראני. בתחום הבריאות והתרופות, לכן צריך להפיק לקחים ולא להתחייב בכל הסכם עם מפירי האמנות בלי לקבל את הערבויות הנדרשות. 2. ממשלת ארצות הברית ומדינות המערב האחרות חייבות להגיש ערבות שלא יפרשו מהסכם הגרעין. 3. ממשלת ארצות הברית ומדינות המערב האחרות צריכות שלא להשתמש במנגנון האצבע על ההדק. 4. ממשלת ארצות הברית ומדינות הטרויקה האירופיות חייבות לבטל את האמברגו נגד העם האיראני שהטילו באמתלות שווא. 5. ממשלת ארצות הברית ושאר המדינות החתומות על הסכם הגרעין חייבות לקיים את ההתחייבויות שלהן ביחס לביטול האמברגו, ולאחר האימות מצעדי ביטול האמברגו תפעל איראן לקיים את ההתחייבויות שלה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר כי האמריקנים יותר מפעם ביקשו בשבועות האחרונים באמצעות מתווכים לנהל מסע ומתן ישיר, ותגובתנו הייתה שהסיכויים למסע ומתן זה אינם ברורים, ואם המסע ומתן לא יוביל להישג, מה הטעם מקיומו? בתגובה לשאלה של כתבת העיתון גרדיאן, בנוגע למסע ומתן עם ארצות הברית, אמר עבדוללהיאן כי אם הצד האמריקני ייזום יוזמה, כמו למשל ביטול חלק מהאמברגו, אז ניתן לומר שכוונותיה של ארצות הברית יהיו אמיתיות. אנחנו שומעים שיש כוונות טובות לנשיא ביידן, אבל כמו שאמרתי בניו יורק בספטמבר, אם למר ביידן יש כוונות טובות, עליו לשחרר 10 מיליארד דולר מהנכסים הקפואים של איראן בבנקים הזרים, אמר עבדוללהיאן. שר הנפט ג'וואד אוצ'י הגיע לבירת קטר דוחה במטרה להשתתף במושב השישי של פורום המדינות המייצאות גז. ביקורו של השר מתקיים לקראת ההכנה להשתתפותו של הנשיא אברהים רעיסי בפורום של דוחה. הפסגה השישית של פורום הגז מתכנסת על רקע המשבר המחריף באוקראינה שמאיים על אספקת האנרגיה לאירופה. שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחן המשתתף בוועידת הביטחון במינכן אמר כי התנאי לנרמול היחסים עם ישראל הוא הקמת מדינה פלסטינית. בתשובה לשאלות כתב עיתון מעריב הישראלי אמר בן פרחן, ללא טיפול בבעיות הליבה של העם הפלסטיני והענקת כבוד וריבונות לעם הפלסטיני באמצעות הקמת מדינה פלסטינית יימשכו חוסר היציבות והסיכונים לביטחונה של ישראל ולביטחון של כל האזור. שר החוץ הסעודי הוסיף כי הקדימות עכשיו היא למצוא הסדר כדי שהישראלים והפלסטינים ישבו יחד ויהיה להם תהליך שלום שניתן לעבוד עליו. זה יקל על כל המדינות שעדיין אין להן יחסים עם ישראל. מבחינתנו זה יקרה כשימצא פתרון צודק לנושא הפלסטיני. גם שר החוץ הירדני איימן אל-ספדי אמר למעריב כי כמדינה שבחרה לקיים יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אסור לשכוח שבעיית הליבה של השלום האזורי היא השאלה הפלסטינית. אל-ספדי אמר עוד כי כולנו רוצים שלום ויציבות, והבנו זאת כבר ביוזמת השלום הערבית בשנת 2002. הדרך לכך הוא פתרון שתי המדינות, המשך ההתנחלויות והפקעת האדמות מחבל בפתרון הזה. אם נוותר עליו, נשאר עם פתרון של מדינה אחת שאינו פתרון. זה יהיה אפרטהייד שלא יביא שלום, דברי שר החוץ הירדני.
نسي روسيا فلاديمير بوتين ونسي تصارفت عمانويل ماكرو صوخخو بالتلفون فيدانو بتصارخ لها كبير اتها خبوس اخر بترونوت دبلوماتيين لما شبير بمصراخ اوكراينا كاخ نمسر بهودعاتها كرملين بهودعاش نمسرها من مصرادها خوط شل تصارفت نامار كي هشنايم لو هسكيمو لقبش ايلت مي اخراي لم تيخوت بايزور انسي ارتصوت هبريت جو بايدن انسي تصارفت عمانويل ماكرون ساخخو بالتلفون فيدانو بمأمتس هالدبلوماتيا بنوغي على مشبير بأوكراينا كاخ نمسار مهبايت هاللافان مي ارمون ها اليزي نمسار كي لاخر شي سوخخ عم هالناسيها امريكاني ماكرون سوخخ بالتلفون كشاعة من سي روسيا فلاديمير بوتين كي زاخور أرمون ها أليزي هوديا ها يوم شيني كي انسي أرصوت هبريد جو بايدن انسي روسيا فلاديمير بوتين هسكيمو أكرونيت لكييم مفقاش بزقا بتفوخ انسي تصارفت ماكرو ها هودا نمسرا لأخار شي ماكرو سوخخ عم بوتين في كودم عم بايدن عم زوت هودقاش بهودات تصارفت كي ها بزقا لو توخال لهت كييم ام روسيا تفلوش لأوكرانيا كدفري ها هودا مي ها أرمون نمسار عود كي ها خنوت لكرات هم فقاش يخيلو بيوم خمشي ها كاروف بفقيشة بين سرها خوطسة أمريكاني أنتوني بلينكين لسرها خوطسة روسي سيرجي لافاروف وخي ها بزقا تترخيف بهم شيخ كخش تخلول قمن هيجيم نوسافيم توخ كخ برسما ها شجري روت أمريكانيت بموسكوا أزهرت مساء شباه نكرؤو إزراخيم أمريكانيم شلو لهكانيس لروسيا والإلو شين متسائين باه كاعت لاتسيت بأوفن ميادي عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום על החדירה של המלט של תנועת חיזבאללה לישראל. חדירת המלט של תנועת חיזבאללה לצפון ישראל ושהייה של 40 דקות בעומק של 70 קילומטר בשטח של ישראל היא אירוע כנראה קטן, אך נושא משמעות גדולה שמספר על שחיקה בכוח ההרתעה של ישראל והתקדמות תנועת ההתקוממות הלבנונית בתחום מלטים, וזה מסמן תחילת עידן חדש במשוואת ההרתעה באזור. עם נושא השיחות בוויינה בין איראן לבין המעצמות והמשבר באוקראינה, הן ידיעות חשובות ביותר לדרג המדיני בישראל. חדירת מלט חיזבאללה היא הידיעה החשובה ביותר לבחירים בצבא הישראלי. בתנועת חיזבאללה התפארו כי המלט חזר בשלום למרות שהופעלו מערכות כיפת ברזל ואפילו הומראו מטוסים ישראלים להשמידו. גם בישראל אישרו כי לא הצליחו להפיל את המלט. זה מהווה כישלון למערכת ההגנה רבת השכבות של ישראל, שהשקעה בה מיליארדים, ונטען כי היא מבטיחה את הביטחון בישראל. מערכת ההגנה הישראלית כוללת שלוש שכבות ומורכבת מכיפת ברזל, קלה דוד ומערכת טילים חץ. למרות היכולת של ישראל בתחומי טילים, הגרעין, חיילות הים והאוויר, כל הדמות של ישראל נשברה עם פגיעת רקטות קצרות הטווח של ארגוני ההתקוממות בהתנחלויות. המלחמות שהתפרצו בשנים שעברו בין ישראל לבין ארגוני ההתקוממות, הן בלבנון והן בפלסטין, כולל מלחמת 51 הימים בעזה, מלחמת 33 הימים עם חיזבאללה, מלחמת 22 הימים בעזה ואחרונה מלחמת 12 הימים בעזה, הראו כי ישראל לא רק שלא יכולה להביס את ארגוני ההתקוממות, אלא עצמה נפחה פגיעה יותר ויותר. מה שמוביל לשחיקת כוח ההרתעה של ישראל. המהלך האחרון של תנועת חיזבאללה בהחדרת מלט לישראל חשף עוד פעם את נקודת התורפה של ישראל בתוך ישראל עצמה, המודים שזה היה ניצחון לחיזבאללה. ניר דבורי, כתב ערוץ 12 של הטלוויזיה הישראלית, אמר כי חדירת מלט חיסן לישראל מהווה הצלחה לחיזבאללה. הוא הוסיף כי חיל האוויר הישראלי ניסה להפיל את המלט בעזרת מסוקים וגם כיפת ברזל, ולאחר שנדמה שהוא הופל, נראה שחזר בשלום לשטח לבנון. גם רועי שרון, הפרשן הצבאי של כאן, הגיב לאירוע וציטט גורם ביטחוני כי התגובה של הצבא הישראלי למלט הייתה מוגזמת, ואפילו מטוסי קרב ומסוקים לא הצליחו לעקוב אותה. זאת עובדה שאנחנו נתנו ניצחון תודעתי לנסראללה, אמר הבכיר. ברשת כאן הודיעו כי על הצבא הישראלי לבדוק את הסיבות של הכישלון. ברשת צוטט קצין מילואים יצחק בריק כי אם לא הצליח להפיל מלט במלחמה עתידית ישראל, איך תתמודד עם 3,000 טילים ורקטות? במלחמה הבאה ישוגרו אלינו, אמר, כל יום מאות מלטים. אנחנו לא מוכנים. השפעתו של המלט לאי אמינות הציבור בצבא הישראלי היא נושא חשוב אחר. החדירה היוותה עוד מכה לאמינות הציבור בכלל ואמינות המתנחלים בפרט בצבא הישראלי. לפי המומחה הערבי לפוליטיקה עבדול בארי עטואן, החדירה הייתה שוק גדול הן לבחירים והן לציבור הישראלי. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בהערכת מצב שנערכה בראשות שר החוץ של ישראל יאיר לפיד ובחירי משרדו בנושא המתיחות הביטחונית באוקראינה, הם קראו שוב לישראלים לצאת מאוקראינה בהקדם האפשרי. בנוסף, מעריכים במשרד החוץ של ישראל כי במקרה של הסלמה, השמיים במדינה יסגרו ויהיה קשה לצאת משטחה. במקביל, בוחן משרד החוץ הישראלי את האפשרות להעביר את פעילות השגרירות מהבירה קייב לעיר לבוב, על מנת לסייע לישראלים שירצו לצאת מהמדינה במעברים יבשתיים במערב המדינה. עד כה יצאו מאוקראינה 3,800 ישראלים ונשארו בין 7,500 ל-8,000 בני אדם. בסרטון וידאו המתעד הפגנה שנערכה בשכונת שייך ג'ראח בעיר הקודש ביום שישי נגד הנוחות היהודית במקום, נראים עשרות מפגינים משמיעים קריאות הנושאות מסר מזהיר כלפי היהודים. המפגינים קראו יהודים זכרו את חייבר, צבא מוחמד יחזור. המחלקה לחקירות שוטרים של ישראל החליטה לסגור את תיק החקירה נגד השוטרים שירו באחמד חיג'אזי בן ה-22. חיג'אזי, סטודנט לסעוד, נפגע באורח אנוש ובהמשך מת מפצעיו במהלך קרב יריות של שוטרים ישראלים במטרה לפני כשנה. בעת שיצא ממבנה יחד עם חברו מהשלטונות של ישראל, נטען כי בתחילה נחשד כי הם נפגעו מירי של השוטרים, אך מחקירת מחש עלה כי סביר יותר שפגיעתם של השניים הראה כתוצאה מהירי של ראול הפנים ששהה בסמטה. שר האוצר של ישראל אביגדור ליברמן התייחס בישיבת הממשלה ליוקר המחיה ואמר כי לא נוכל לתת מענה לכל הבעיות. נכון לקחת כמה נושאים עיקריים ולטפל בהם מהיסוד. השקענו מיליארדים בסגירת פערים חברתיים. בתגובה ראש הממשלה בנט אמר בהלצה שמזמן לא היה לנו שר אוצר כה אחראי 6 שנים, כשהוא מכוון לזמן של כהונת לפיד כשר האוצר. נשיא בית המשפט העליון של ישראל לשעבר השופט בדימוס אשר גרוניס יעמוד בראש ועדת החקירה הממלכתית לרכש הצוללות. יחד איתו יכהנו בוועדה נגידת בנק ישראל לשעבר, מפקד חיל הים לשעבר, שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי זילברטל ואחרים. מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.